אינני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם רבנו נחמן בן פגה בשמחה ובפרט לרבנו הקדוש נחל נובע מתוך חוכמה רבנו נחמן בן פגה
בעזרת השם נדבר על ליל הסדר. ליל הסדר הוא הכתר והראש של כל חג הפסח, ולגדולתו אין חקר. לכן, כל פרט ומעשה שנוהגים ישראל קדושים לעשות ולומר בלילה הזה, אין מצד הדין ואין מצד המנהג, יסודתם בהרי קודש, או פועלים ומעוררים דברים נשגבים בגובה מרומים. אין לנו השגה כלל כמה יש בידינו לפעול בשעות אלו, ומה אנו זוכים לעורר בשמי השמיים על ידי קיום מצוות הלילה ככל חוקתו ומשפטו. שנה אחת סידר רבי שלום משץ את קערת ליל הסדר בערב הפסח, ואמר לסובביו שבספרי המקובלים העריכו בסדר עריכת הקערה, איכן לשים ולהניח כל דבר ודבר? כי זה מעורר דין, וזה מעורר גבורה, וזה רחמים וזה חסדים. מיני אנשים פשוטים אנחנו, ואין לנו השגה ועסק בנסתרות. ומכל מקום עלינו לדעת, שעל ידי הפעולות והמעשים בעולם הזה, גורמים מהפכות בכל העולמות העליונים. וכותב המהר"ל, נוהגים ללבוש בגד לבן בליל פסח לעבודת הסדר. וכדמיון זה היה משמש הכהן הגדול ביום הכיפורים שגם הוא היה לובש בגד לבן, והיה נכנס עם הבגד הלבן לפני ולפנים. בשביל שהיה קונה מדרגה עליונה בגלל שזה היה דרגה גבוהה מאוד, אז הוא היה לובש בגד לבן. הוא ממשיך ואומר כי מעלת וקדושת כל יהודי ויהודי בליל הסדר היא דוגמת הכהן הגדול בעת שנכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים. הוא מסיים שליל הסדר הוא כיום הכיפורים, וזה העניין שהטעם של שניהם הוא נסתר מאוד. ועוד שואל המהר"ל בספרו גבורות השם, שהוא שואל מדוע דווקא עשו זכר למכת בכורות, וכל העניין של חג הפסח זה על שם שפסח השם יתברך על בתי בני ישראל והציל אותם מן המיטה, ואילו על שאר הניסים ועשר מכות שהיו במצרים לא עשו שום זכר או מצווה. ולא גם מכת דם הייתה חוץ לדרך הטבע, שישראל וגוי שתו מכוס אחד, והגוי שתה אדם והישראל שתה מים. ומה נשתנה הנס של מכת בכורות יותר משאר הניסים? ואר המהר"ל ביאור נורא, שהוא אומר שבכל המכות לא היה שום חידוש כלל שלא שלטו גם על ישראל המכות. כי המכות באו על ידי מלאך, וכיוון שבני ישראל גבורים יותר במדרגה מן המלאכים, על כן זה פשוט שלא היה שליטה של המלאכים על בני ישראל. אבל במכת בכורות כתוב, ועברתי בארץ מצרים, שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו עבר בארץ מצרים, והרג את הבכורות של המצרים. אני ולא מלאך, אני ולא שליח, אני הוא ולא אחר. לכן כאשר עבר הקדוש ברוך הוא במצרים להרוג את הבכורים של מצרים, היו ישראל והגויים עומדים לפניו. אך הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו וחסדיו, סיפח את כלל ישראל אליו, והיו עם ישראל קשורים יחד עם השם יתברך כביכול כחטיבה אחת, שאינם מתפרדים, ועל ידי זה זכו להינצל. ובחינה הזו אומר, מתעוררת בכל שנה ושנה בליל הסדר, שהקדוש ברוך הוא מנסה ומגביה את ישראל למקום מאוד נעלה, וחובת האדם לדעת את הקדושה הנפלאה שהוא משיג בזה הלילה. ועל כן למותר לציין שהזמן מאוד מוכשר ומסוגל לתפילה, שהרי הקדוש ברוך הוא וכל הפמליה של מעלה עומדים סביב כל מי שמקיים את הסדר ומביטים בעבודה הקדושה של כל יהודי בליל הסדר. ואהבת האב על הבן מתעוררת באותה שעה, אהבת הקדוש ברוך הוא אל בניו הצדיקים שמקיימים את ליל הסדר, וכל שערי רחמים פתוחים לפניו. לכן אם יבקש ויתפלל בכוונה, בוודאי ישמע השם שבתו וימלא כל משאלות ליבו לטובה ולברכה. וכך מצינו במעריל שלכן נוהגים לאכול ביצה בליל הסדר, כי בלשון ארמי קוראים לה ביצה בעה, שהוא גם לשון תפילה, כמו שתרגם אונקוליוס, בחרבי ובקשתי, בצלותי ובבעותי, דבעה רחמנה אלן ופרקינן. ויש בזה כדי להזכיר לאדם לנצל שעת הכושר זו ולהתחנן לפני מלך מלכי המלכים שיפדה אותו בפרטיות ואת כל עם ישראל בכלליות מכל הצרות. וכך כתוב בזוהר הקדוש שליל הסדר הוא מאיר כמו יום, יום של אור של תמוז, ומבואר שם שהקדוש ברוך הוא וכל הפמליה של מעלה יורדים לחזות בנועם זיו עבודת בני ישראל בלילה הזה. ונמצא שאדם יושב בביתו לפני מלך מלכי המלכים, פשוטו כמשמעו ממש, והקדוש ברוך הוא כביכול עומד על גביו. ושואל האור החיים הקדוש על הפסוק שכתוב אל מוציאם ממצרים, ואומר שיותר היה נכון לומר הוציאם בלשון עבר, ולא מוציאם בלשון הווה. ומבאר האור החיים הקדוש בקדושתו על פי מאמרם בפסחים, שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, שידמה בנפשו כאילו זכה זה עתה בפועל ממש לצאת מעבדות לחירות. ועל כן אמרו יודעי פנימיות התורה, כי כל ליל פסח מתבררים כוחות הקדושה מהקליפה, ונוספים כוחות הקדושה שהתבררו מהקליפה בעם בני ישראל. וזה היא בעצמה הבחינה של יציאת מצרים. ולכן אומר אל מוציאם, כי בכל דור ודור, בכל שנה ושנה, השם מוציא כוחות הקדושה מהקליפה, ומצרף את כוחות הקדושה אלה לעם ישראל בכלל ולכל יהודי בפרט, ומצרף לו עוד בחינות של קדושה וטהרה. ובכלל זה מה שכתוב בשמות ליל שימורים מול השם, להוציאם מארץ מצרים לשון עתיד, שבכל דור ודור שומר הקדוש ברוך הוא את הבטחתו לעמו ישראל, ומוסיף בהם קדושה וטהרה בליל הסדר. ואף אם יהיה אדם בדיוטה תחתונה ובשאול תחתיות, יש בידו לצאת משם ולהתעלות ולהתרומם בלילה הזה, כי עריכת הסדר בעולם הזה פועלת דברים נשגבים בעולמות העליונים. וכותב רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו פרי צדיק, שבליל הסדר אפשר להשיג יותר קדושה ממה שנזכה לעתיד לבוא. והוא לומד את זה מהפסוק, השיר יהיה לכם, הכוונה השיר של העתיד לבוא יהיה לכם, כליל יתקדש החג, כמו בליל הסדר. ומזה הוא לומד, שמה שאמרו שהשיר יהיה כמו ליל הסדר, שהשיר לעתיד לבוא יהיה כמו ליל הסדר, נמצא שהשיר שיהיה לעתיד לבוא, הוא יהיה פחות מאשר ליל הסדר, כי ליל הסדר הוא הגדול, והוא תולה את הקטן בגדול. ומסופר על רבי יחיאל, חתן רבי נחמן מטולצ'ין, שהיה תלמידו של רבי נתן מברסלב, שקודם עריכת הסדר, לרוב שמחתו בשמחת מצוות החג, הוא תפס במצות וחיבק אותם ונשק אותם, ואמר לסובבים אותו שגם אצל חותני, הכוונה אצל רבי נחמן מטולצ'ין, ראיתי כן שגם הוא היה מחבק ומנשק את המצות מרוב שמחה במצווה הגדולה הזו שהוא הולך לקיים בליל הסדר. וסיפר רבי לוי יצחק ז"ל איך שזכה ונתקרב על ידו יהודי חילוני אחד, שבעת שהותו במוסקבה הוא ערך את הסדר בליל הפסח עם עוד כמה אנשים. ביניהם ישב חילוני אחד שביקש שרוצה להצטרף עמם לסדר. והנה הצטרפותו להם היה קשה לרבי לוי יצחק, כי אותו יהודי חילוני היה מחלל שבת בפרסיה, וברגע שהוא יגע ביין אז הוא ינסך אותו. יהיה יין נסך, בפרט כעת בליל הסדר, עם הדלת כוסות והיין. ומצד שני הוא לא רצה לפגוע בו לבלי לתת לו להצטרף עמהם. על כן הוא הכריז ואמר שנהוג בליל הסדר שאחד מוזג את הכוס עבור כולם, על כן הוא ימזוג את היין לכולם. אבל החילוני הזה הבין את הסיבה שהוא אמר כך, ואף על פי כן, בגלל האווירה הטובה והחמימות והחביבות שהעניקו לו בשולחן, שינה לאט לאט את דרכו ועזב את מלאכתו שחילל בה את השבת עד שנעשה לבעל תשובה גמור. בעניין גודל המעלה של אכילת מצה בליל הסדר, ידוע שבזמן שבית המקדש היה קיים, היה בידינו לקיים מצוות השם על ידי אכילה, כגון אכילת קורבנות ותרומה או מעשר שני. אולם עתה שבעוונותינו חרב בית המקדש, ואין לנו שיעור במצווה נעשית על ידי אכילה, כי עם אכילת מצה בלבד פעם אחת בשנה. וכתב בתפארת שלמה, שכיוון שאוכלים את המצה ונבלעת בתוכנו, על כן מסתבר שזוכה אדם על ידע לתקן בזה את כל חלקי גופו, כמו שכתוב בתהילים, ותורתך בתוך מאי, שהמצה נכנסת אל תוך מאב וגורמת לרפא את האדם מכל שמץ רע, ומלמדת לאדם דעה, בינה והשכל ללכת בדרכי השם יתברך, ומסייעת בידיו לעקור את שורש פורי ראש ולענה, ולהיות דבוק באלוהים חיים. וכאן המקום להזכיר, לכוון בעת האכילה של המצה הקדושה, את הכתוב המפורש בתורה, שבעת ימים מצות אוכלו, שאוכלים זכר ליציאת מצרים, כמו שכתוב, ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כלא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמיה, וגם צדה לא עשו להם. ולכוון שבכך עושים נחת רוח לבורא יתברך שמו, ומזכירים את הניסים שעשה השם אלוקנו עמנו במצרים. וזה מה שאמר וביקש דוד המלך בתהילים, שהוא כותב, עבדך אני, הבינני, שתתחבר נפשו למצווה, על ידי שיבין וקיימה מתוך פנימיות ליבו. וגדולה היא ההתקרבות שזוכה האדם על ידי אכילת מצה, כמו שזעק הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זכר צדיק וקדוש לברכה. שנה אחת קודם אכילת המצה מתוך געגועים עזים, הוא אמר, ריבונו של עולם, או שאתה הקדוש ברוך הוא תשכין את שכינתך בקרבי, ואם לאו אני אכנס כביכול בקרבך. והיינו כי סגולת כזית מצה הנכנסת בתוך הגוף מסוגלת לכך כביכול ביותר, שכביכול השכינה נכנסת בתוכנו ואנחנו כביכול נכללים בתוך השכינה. ואומרים הצדיקים שאין לנו שום השגה בקדושה של המצה, ושיש בחינה שהמצה היא גבוהה הרבה יותר מאכילת קודשים של הכהנים שאוכלים ובעלים מתכפרים, וגבוה הרבה יותר מהמן שהוא הלחם של מלאכי השרת, ושעל ידי אכילת המצה אנחנו זוכים להשפעות עצומות שאין לנו שמץ של השגה בהם כלל. ומהרגע שאיש הישראלי זוכה להכניס את המצה הקדושה לביתו, כל ביתו מתקדש בקדושת קודש קודשים וגן עדן וענני הכבוד, ומסופר בתקופה שלפני מלחמת עולם השנייה. התגורר ברומניה אדם גדול ושמו הגאון הצדיק רבי צבי קינצליכר. שנה אחת בחודש ניסן הרגיש ביסורים נוראים במקום המעיים, ונסע כדי לדרוש אצל הרופאים שימצאו מזור למחלתו. ואכן, את אשר יגור ממנו בא, כי אחרי בדיקות חוזרות ונשנות, הודיעו לו שמחלה קשה מקננת בתוך גופו, וחייבים תכף לנתחו כדי לעקור ולרפא את המחלה. רבי צבי, שקיבל את הבשורה, הוא אומר שהוא לא יכל להסכים על זה להיות בבית החולים במשך ימי החג. הוא בטח בשם שהשם יעזור לו, ובלית ברירה הסכימו הרופאים לדחות לו את הניתוח, אך יתרו בו מאוד, שלא יאכל שום דבר חוץ מחלב, ביצים ומיץ תפוזים, וכל שכן שלא לאכול פת ולחם. את ליל הסדר הוא ערך כדרכו ברוממות הרוח והתלהבות הנפש מתוך שמחה וחדווה. ובעת אכילת המצה הוא החליט לעבור על דברי הרופאים, ואכל כזית מצה, ובטח בשם שיעזור לו. וחסדי השם כלא תמו, כי בליל שני אחר הסדר סרו האיסורים לגמרי, וכאילו לא היו, והוא מספר שהוא לא הרגיש שום כאב, ברוך השם. בשבת אחרי פסח עלה על הבימה, והודיע את צערו לרבים, שעליו לעבור ניתוח מסוכן ושיתפללו בעדו ויבקשו עליו רחמים. הוא מסר לפניהם דברי פרידה בדמעות שליש, שמא לא יזכה חלילה לקום ממיטת חוליו. ואז לאחר הפסח הוא נסע כדי לעשות את הניתוח. עשו לו בדיקות נוספות לפני הניתוח, אך באותה שעה הרופא נדם ונשתומם מן המחזה שהמחלה נעלמה לגמרי. הרופא היה בטוח שבינתיים ביקר אצל רופא מומחה שריפא אותו ממחלתו, ומרוב התפעלות ביקש שיגלה לו מי הוא הרופא שהצליח לרפא אותו רפואה שלמה כל כך. רבי צבי אמר לו שהוא לא היה אצל שום רופא, רק שבליל הסדר הוא אכל אוכל שהוא רפואה מיכלא דאסוותא, שזה המצה היא נקראת בזוהר אוכל של הרפואה, ועל ידי כך זכה לרפואה שלמה. וזה מה שכתוב בזוהר, שהמצה היא לחם של הרפואה, מיכלא דאסוותא, אוכל של הרפואה, וכותב בתפארת שלמה שסגולתה היא לרפות את אלו שיש להם חיסרון באמונה, כי על ידי אכילת מצה זוכה אדם להכיר באמת במי שאמר והיה עולם. כאשר מתחזק אדם באמונה ובביטחון, הוא נתרפא ממילא כל גופו, וניצל מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ומכל מקום אין מקרא יוצא מדי פשוטו, שאכילת המצה מביא לאדם גם רפואת הגוף בפועל ממש, ואף לעלות את העניינים הגשמיים הכרוכים בכך, כמורמז בשמה של המצה, שהיא ראשי תיבות, מכל צרה הצילני. סיפר יהודי מהונגריה שכל משפחתו נכחדה במלחמה האיומה, ואף הוא עצמו אכל מרורים, וסבל שם תלאות רבות ורעות, אשר אי אפשר לתאר כלל. בימים ההם שעה במחנה עבודה, יחד עם אברך בן עלייה, נם של קדושים. ושם התחבר אליו מאוד, והיה הוא מחזק את רוחו הנשברה, ומחזק אותו תמיד, לבל יתייאש מן הרחמים, וכן שלא ייפול חלילה ברוחו בשום פנים ואופן. והיא כאשר התקרבו, ימי הפסח, אמר אותו בנם של קדושים לחברו זה הקרוב אליו, שהנה עוד ימים ספורים, יחול חג הפסח, ואז חפצו וחשקו לאכול כזית מצה, כדין בליל הסדר. ולמותר לציין שבדרך הטבע לא הייתה שם שום דרך לאפות מצות בימים ההם, אך בנם של קדושים עורר את ליבו שיחפש חיטים במסירות נפש כדי לעשות מהם מצות מצווה, ומן המחשבה למעשה יצא לבדוק כל דרך אפשרית היכן יוכל להשיג חיטים לעשות מהם קמח. ואכן אין דבר העומד בפני הרצון, ונודע לו שצבאות בנות הברית הפציצו בקרבת מקום מחסן של חיטים השייך לגרמנים הרשעים. ושיער בדעתו שבוודאי אפשר למצוא שם כמה גרגרי חיטה. בן רואים השתמט ממלכתו, ורץ במהירות אל עבר אותו מקום, ושם מצא את שאהבה נפשו, ובמהירות ליקט כמה גרגרי חיטים, מיער ונטל שני אבנים, ובהם תחן את החיטים. ובמהירות ובזריזות הצליח ללוש את העיסה, ולעוף אותה ולעשות ממנה כמה כזתים של מצה. ומיד חזר אל המחנה. כאשר את המצות הכביא מתחת חולצתו, ואף אחד לא הבחין ביציאתו או בכניסתו אל המחנה, אך סמוך ממש לדלת חדרו, הבחין בו אחד הרשעים ימח שמם, וראה שהוא מסתיר דבר מה תחת בגדיו. תכף הורה לו להרים את ידיו, והמצות נפלו על הארץ. מיד הפליא בו הרשע מכות אכזריות על החטא הנורא, שעז לגנוב חיטים ולאפות בלא רשות. ומתוך כעסו דרך על המצות ועשה מהם גל של פירורים. ורק לאחר זמן רב עזב את היהודי לנפשו פצוע וחבול, כשכל כולו שוטט דם רב. מיד כאשר עזב אותו הרשע את המקום, התכופף אותו יהודי חבול בשארית כוחותיו, והתחיל ללקט פירורי המצה שעפה במסירות נפש. ואחר העמל ויגיע, הצליח להציל כזית אחד של מצה. ובשמחה מעולה בעצב, הגיע לבנם של קדושים, ובישר לו שהצליח לאפות מצות, אך לא נשאר בידו, כי עם כזית אחד. ביקש ממנו הבנם של קדושים, שייתן לו את הכזית האחרון שנשאר בידו. אך עלה סירב בכל תוקף, וטען שמסר את נפשו כדי להשיג את הכזית הזה, ואף לקה על כך מכות אכזריות, ואיך יוותר על קיום המצווה לאחר כל היגיעות שעמל וטרח. אמנם הבנם של קדושים לא הרפא ממנו, והפציר בו מאוד שייתן לו את המצה. לאחר ויכוחים ודיונים ארוכים, הגיעו אל עמק השווה והכריעו ביניהם, שיות והבנם של קדושים זוכר בעל פה את כל נוסח האגדה, וזוכר בעל פה את שיר השירים וסדר תפילת יום טוב. על כן יקבלו את המצה, ובשכר זה הוא יאמר לפניו בחג הפסח את נוסח האגדה וסדר התפילה מילה במילה. אך גם לזאת הסכים היהודי בתנאי ששכר המצווה יישאר שלו. וכמו ששנינו בפרקי אבות, לפום צערה אגרה, שלפי הצער ככה השכר, ולא הסכים לוותר על גודל הצער והעמל שהשקיע כדי לקיים מצווה זו. בליל התקדש החג, פתח הבנם של קדושים להתפלל תפילת ערבית בהתרוממות הנפש, וכה המשיכו בסדר אמירת האגדה בזמרה ובנעימה, כאשר הלך חוזר אחריו מילה במילה בהתרגשות עצומה. וכפי המוסכם, בירך הבנם של קדושים ברכת המוצי וברכת על אכילת מצה, ואכל את הכזית מצה. את המרור לא היו צריכים לאכול זכר לעבודת פרח במצרים, כי היו משועבדים להרשעים בפועל ממש. אולם גם שהצליחו לשעבד את גופם, לא הצליחו לשעבד את רוחם ונפשם. ומתוך שמחת הנפש המשיכו באמירת הלל ושר פיוטים, ורק בשעות הקטנות של הלילה נרדמו שניהם סמוך לעלות השחר. למחרת יצאו כדרכם אל עבודת הפרך, כאשר בנם של קדושים קורא בשקט את נוסח התפילה תוך כדי עבודתו, ואותו יהודי חוזר אחריו מילה במילה. והיא כאשר הגיע לומר את העלל, התפרצו רגשותיו של הבנם של קדושים, על אשר זיכה אותו השם יתברך לקיים מצוות עשה דאורייתא של אכילת מצה בעמק הבכה וגיא צלמוות. ומרוב התרגשות פתח בקול רעש גדול ובשמחה עצומה ואמר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את העלל. צעקותיו הגיעו אל אוזני המפקד הרשע, שלא חשב לרגע כממרה, אלא בתוך כדי דיבור שלף את אקדחו וירה בו למוות השם ינקום דמו. עברו ימים, ויהודי זה זכה להינצל מציפורני הנאצים ממח שמם. לאחר שנים, הקים בית נאמן בישראל, וימי חייו התנהלו על מי מנוחות. לילה אחד התגלה אליו הבנם של קדושים בחלומו, וביקש ממנו שייתן לו שכר אותו כזית מצה שאכל בגי צלמוות ערב פטירתו, שהרי הם סיכמו שאת אכילת המצה הבנם של קדושים יאכל, ואת השכר של המצווה יקבל אותו יהודי שטרח עפור אותו כזית. למותר לציין שהחי סירב לקיים את בקשת המת, שהרי בקושי הסכים לתת לו את המצה, ורק לאחר תחנונים והפצרות התרצה לפני משורת הדין לתת לו את הזכות של אכילה, בתנאי קודם שהוא יקבל את שכר המצווה. ומדוע יוותר על שלו? אולם הנפטר לא הרפא ממנו, והתחנן על נפשו שיסכים לתת לו את שכר המצווה. ומתוך כך התעורר עלה בבעלה משנתו, כשהוא אינו יודע להירגע מן המחזה שראה בחלום. למחרת אחרי התפילה הלך לקבל את פני רבו הגאון הצדיק רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל, אב בדין דקהילת קודש חוק חתם סופר בבני ברק, וסיפר לו דברים כהווייתם, וביקש ממנו שיראה לו כדעת מה לעשות. התעמק הרב במחשבותיו העמוקות, ולבסוף אמר, לדעתי אין זו שאלת רב, אלא שאלה שצריך להפנות לאחד מצדיקי הדור, ויעצור לפנות אל האדמו"ר ממחנובקה, שהיה איש קדוש ונורא, והוסיף לבקש ממנו שיחזור אליו ויספר לו מה ציווה עליו לעשות. עשה היהודי כמצוות הרב, ושטח לפני האדמו"ר את כל השתלשלות הדברים, ועל דבר החלום שהתגלתה אליו נשמת הבנם של קדושים, והוא מבקש ממנו שיעניק לו את שכר אותה מצווה. שמע הרבי את דבריו, ולאחר זמן פסק בפשטות, ראוי לך מצד היושר להעניק לו ולוותר לו על שכר המצווה של המצה. ראי כי שמע יהודי את התשובה, נזדעק בתמיעה מוצדקת, כי הגם והיה מוכן הוא לקבל על עצמו ככל אשר יורה עליו הרב, אך מדוע ראוי לו מצד היושר לעשות כן? הלא אין לך מידת חסידות גדולה מזו, שהרי כל עיקר מצוות אכילת המצה נתן לו לפני משורת הדין, וכל שכן שכר המצווה. אך האדמו"ר לא נתפעל מטענותיו, ותחת זאת השיב לו בניחותה, בפטירתו נעשה אותו בנם של קדושים חופשי מן המצוות, ולא יכול יותר לקיים מצוות, ונמצא שהוא עתה בבחינת עומד, שהרי אין בידו לקיים מצוות השם. אבל אתה נשארת לפלטה, וכמה כזיתים מצא זכית לאכול מאז אותו פסח ועד אתה, וכן כמה פעמים זכית להניח תפילין מאז ועד אתה, ועוד ידך נטויה לקיים מצוות כהנה וכהנה, ולא עוד אלא שאף הקמת בית נאמן בישראל, יש לך צאצאים שממשיכים לקיים מצוות השם, וכי אין זה מצד היושר שתמסור לו שכר את המצווה של האכילת מצה? מיד קיבל עליו היהודי לקיים את הדין, וכי שהוא מוסר ומעביר את שכר אותה מצוות אכילת מצה לנשמת הבנם של קדושים, שנהרג על קידוש השם. אך הרבי לא הסתפק בכך, וציווה לו להיכנס לבית המדרש, ולפתוח את ארון הקודש, ובעומדו שם יזכיר לעצמו את המאורעות שעברו עליו בימים ההם, ואיך מסר את נפשו למען המצה, וגם לרבות את המכות האכזריות שלקה בגין כך. ואז יאמר בפה מלא שהוא מוסר את שכר המצווה לנשמת הנפטר, ובזאת מסר בידו את המפתחות של בית מדרשו ואת המפתחות של ארון הקודש, כדי שיוכל לעשות כן תכף ומיד. הוא ביקש שבסיימו יחזיר לו את המפתחות. יצא היהודי ונכנס אל בית המדרש, ובכוחות נפש עצומים עשה כמצוות הרב. פתח את ארון הקודש, ופרץ בבכי תמרורים, ובקול חנוק ובדמעות, מסר מודעה שהוא מוסר את שכר מצוות מצה בשנה פלונית לנשמת פלוני בן פלוני. ומשסיים לקיים דברי חכמים, נטל את צרור המפתחות, ונשרח אין עונים אל עבר ביתו של רבי. אך לא היה בכוחו להיכנס באותה שעה אל הקודש. לפיכך מסרם אל המשרת בקודש וביקש ממנו שיתנצל בשמו, שאין בידו להיכנס אליו עכשיו כיתש כוחו, ובעזרת השם למחר ייכנס אליו כבקשתו. בבוא לביתו עלה על יצועו, כדי לתת שינה לעיניו ותנומה לעפפיו. והנה בחלומו נתגלה אליו ידידו הבנם של קדושים, ובפנים מהירות הודה לו בכל לב על הטובה הגדולה שגמל עמו, ועל הקורת רוח המרובה שגרם לו, ופרח לו איש האמת. ולמחרת הלך היהודי אל מעונו של האדמור, וסיפר לו את כל אשר קראו, וגם לרבות את דבר החלום השני שהתגלה אליו נשמת הנפטר, והודה לו על מסירת שכר המצווה. שמע הרבי את דבריו, אך לא התייחס כלל לכל אלו, רק התרים את עיניו הקדושות ופנה אל היהודי ואמר לו, על אותו בנם של קדושים שנהרג על קידוש השם, היה אברך בן עלייה, וודאי שכרו גדול בשמיים על תורתו ועבודתו, וכל פעליו שעשה בימי חייו. ובנוסף על כך, הרי שכרו גדול מאוד מאוד בגלל שמסר נפשו על קידוש השם, והרוגי מלכות אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. ולא זו בלבד, אלא כבר עברו כמה עשרות שנים מאותו מאורע נורא, וידוע שבכל שנה ושנה מתעלה נשמת הנפטר יותר ויותר, ואף על פי כן היה זקוק לשכר מצוות האכילת מצה באותה שנה. לכן אבא נתבונן ברכוש הגדול שיש בידינו לקיים מצוות השם בכל עת ורגע, ולקיים מכאן ואילך מצוות ומעשים טובים בבחינת חטוף ואכול, חטוף ואכול מהעולם הזה, ויש בידינו לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו בעבודתנו. וכך כותב בליקוטי מוהר"ן, בתורה נ"ה חלק שני, שרווח העולם הזה אין לשער, הכוונה רווח המצוות שבן אדם יכול לעשות בעולם הזה אי אפשר לשער, דהיינו מה שאדם יכול להרוויח בזה העולם, ואין צריך על זה הוצאות משלו, בלי הוצאות, רק מהמצוות שהוא עושה, הוא יכול להרוויח רווחים עצומים, רק ממה שהכין לפניו הבורא יתברך, יכול להרחיב ידו ולהרוויח הרבה מאוד, עין לא ראתה אלוהים זולתך.
מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, החמה לרדף כמוני, בעל הרחמים. מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, החמה לרדף כמוני, בעל הרחמים. תהום אל תהום קורא כל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. ראה מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, החמה נרדף כמוני, בעל הרחמים. ואין מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, החמה נרדף כמוני, בעל הרחמים.